תזכה שיהיה לך עם הולדת שמח. אצל חסידים נהוג לשאול איזה פרק אתה מתחיל להגיד בתהילים. זאת אומרת, תינוק ש... אז זה הולך ככה, הנה בן אדם בן 32, אז יום הולדת 32 זה אומר שהוא נכנס לשנתו ה-33. וזו תקנה מהבעל שם טוב, לומר כל יום פרק תהילים שמתאים למספר שנות חיים. אז אצל חסידים מנומסים, לא רוצים לשאול מישהו בן כמה, או במיוחד לא גברת, אז שואלים איזה פרק אתה אומר? איזה פרק את אומרת? לו היית אומרת? למד א', איזה פרק אתה, לו תתחיל ממחר? 37, זאת אומרת, אתה חוגג יום הולדת 36 ומתחיל להגיד פרק 37. נהדר. זה פרק שאני מאוד מאוד אוהב. כל פרק זה הפרק, זה פרק שמופיע שם המילים בטח בהשם ועשה טוב, שכן ארץ וראה אמונה. אז לכבודך נדרוש את ה... כמו שזה מתבאר אצל רבי נחן, בטח בהשם ועשה טוב. ההפך מביטחון זה פחד, או חששות, או דאגה. ואז בן אדם לא פנוי לעשות טוב. טוב לא רק במובן של מעשים טובים, אלא יצירתיות, זרימה, אחד הדברים שהכי חוסמים אותנו זה הדאגה, העצבות והפחד. והתיקון לשלושתם זה מידת הביטחון כפי שהיא מופיעה בעומק שלה. אדם שיש לו ביטחון גמור בקדוש ברוך הוא, שכל מה שקורה איתו זה טוב, לא רק שזה לטובה, זה טוב, אז הוא בהרפיה או בנינוחות. אז מה שאפשר להבין זה בטח בהשם, וממילא עשה טוב. כל אחד מאיתנו יש טוב, אבל יש רבים שהטוב הזה הוא לא מתגלה. הוא לא מתגלה בגלל החששות והפחדים שהוזכרו. זאת אומרת שיש קשר ישיר בין הבטח בהשם ועשה טוב. שכן ארץ, הוא ראה אמונה. ראה זה מלשון ראייה, כמו שהצון רואה. אז הצון במראה הוא ניזון ממה שממלא אותו. וככה גם כן, האמונה היא זו שמגדלת אותנו, היא זו שבאמת מזינה אותנו. ורבי נחמן דורש את הפסוק הזה, בכלל על ארץ ישראל, שכן ארץ וראה, בטח בהשם ועשה טוב, שכן ארץ וראה אמונה. הוא אומר שבן אדם יכול להגיע למצב שנקרא ערך אפיים. ערך אפיים זה אומר הסבלנות הכי גבוהה שיש. הביטוי ערך אפיים הוא יכול להישמע רק כסבלנות, כלא לכעוס. בעומק, כמו שמבאר את זה רבי נחמן, ערך אפיים זה מצד אחד לא לכעוס, רק שלא לכעוס זה להגיד מה לא, זה גם לא רק סבלנות. ערך אפיים זה... רבי נחמן מגדיר את זה, עושה את שלו ולא אכפת לו. עושה את שלו, דהיינו אתה עושה מה שאתה יכול בכל עת, ולא אכפת לו, זה לא חלילה במובן של חוסר אכפתיות, כמו שזה נשמע בעברית המודרנית, אלא עושה את שלו והוא לא אכפת לו, הוא בהרפיה מול הדברים שעדיין לא הסתדרו ולא הולכים כראוי. ומה שהתחלנו ללמוד בשבוע שעבר, למדנו מתוך תורה A בחלק ב' של ליקוטי מאורן, שזה תורה שאמר רבי נחמן בראש השנה של תו קופיים, לפני 204 שנים. ושם הוא אמר שלפעמים כשיש נפילה של אמונה, אז הדברים שבדרך כלל עוזרים לנו לגדול, שזה תפילה, רפואה וזכות אבות, הם כביכול לא באים, לא פועלים. כי השורש להכל זה האמונה. ואז הזכרנו בשיעור הקודם, שלפעמים בן אדם נמצא בכזו חסימה רוחנית שתפילה לא מועילה, ולא רק שתפילה לא מועילה, אומר רבי נחמן, גם צעקה, אנחנו יודעים שצעקה יש לה ערך, אומר גם צעקה לא מועילה. צעקה עם קול. אז מה כן? תמיד צריך להגיד מה כן, לא מה לא. וקורא לזה צעקת הלב. אומר, יש מצב רוחני שנקרא לזה שאנחנו במקום מאוד לא טוב, והתיקון שם זה צעקת הלב. וצעקת הלב מפגישה אותנו עם מימד פנימי שנקרא עומק הלב. ככה הוא ממש מזכיר עומק הלב, ומה יש שם בעומק הלב? שם יש עצות. עצות בכלל איך להתקדם, ועצות גם איך לגדל את האמונה. כי כשיש אמונה, יש את אותה הרפאיה. כשיש אמונה, יש את אותו, את אותה שמחה. אחרי זה, אז לכן, צעקת הלב, שזו צעקה בלי, לפחות מה שאני ראיתי, אני ניסיתי לתרגל את זה, את צעקת הלב. כשהלב סגור, יש קושי בדיבור, ולפעמים גם יש קושי בצעקה. צעקת הלב זה בלי מילים, זה בלי צליל, זה בלי קול, וזה בלי הבעה חיצוני. וזה אפשר גם ש... כשהלב סגור. וזה לא מפריע את מנוחת השכנים. זה... אין פה עוד הנחיות ברורות, אבל ניסיתי לתרגל את זה, כי למדנו את זה ככה ביחד, איך, מה זה ליצור צעקת הלב. ולפעמים יש תחושה כזו שבנם רואה ששום דבר לא הולך, וזה הזמן לצעקת הלב. זה ממעמקים. זה מהמקום, בזה שלא צריך לא דיבור ולא צליל, אי אפשר לזייף שם. כי במילים אני יכול לומר מילים שאני לא מתכוון אליהן. בצליל, אפילו רק לצעוק, אוי, תתה. גם שם אני עוד יכול להיות לא לגמרי מקומי. אבל בצעקה שהיא בלי צליל ובלי קול, היא יכולה רק לבוא ממקום פנימי. אחרת היא איננה. כי אין לה שום ביטוי במימד הפיזי. אין אף אחד שיכול להתרשם ולקלוט אותה, חוץ מאשר בוחן כליות הלב. עכשיו, בתורה הזאת של רבי נחמן היא תורה מאוד ארוכה, מאוד מפותלת. הרבה פעמים כשאני לומד תורות ארוכות של רבי נחמן אני מתקשה לעיין בהן, בגלל המורכבות של הרעיונות. מה זה לעיין? הרב בזנסון לימד אותנו ללכת עם טקסט אחד כמה חודשים ולהעמיק בו עם כל הפסוקים. ועד היום, טקסטים שממש העמקתי בהם וכמה חודשים וגם הוצאתי משם חידושים, זה היו תמיד טקסטים קצרים או קצרים יחסית. והתורה הזאת היא הכי ארוכה בלקוטי מוהר"ן, או כמעט הכי ארוכה. אולי זה 16 עמודים. רגע נספור בשידור חי. לא, זה 8 עמודים. ומה? ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה A. ואני עובד בשיטה, אני משתף אתכם בעניין הזה, כי מן הסתם הקושי שלי להתרכז בטקסט כל כך ארוך הוא שווה לכל נפש. הקושי, כן? אז אני קורא אותה ומעמיק במשפטים שתופסים אותי. וזו שיטה שהיא לגיטימית, זה לא שאני מזלזל או מתנגד או חלילה דוחה את הדברים האחרים, פשוט עובר וכל מקום שתופס אותי או היה במשפט אני בזה מעמיק. עכשיו כשהולכים עם זה לאורך זמן, כל פעם, זאת אומרת, אני קורא את כל הטקסט, רק עוצר להתעכב, גם כשהולכים עם תורה לאורך זמן, זה אומר שלומדים אותה כמה חודשים, אז זה אומר שכמעט כל שבוע קוראים את כולה, ו... עוצרים להתעכב על המשפטים שיותר דיברו אלינו באותה עת. למשל, ויש שם, יש שם רעיונות מאוד מפתיעים, זה מפתיע, החופש היה לרבי נחמן לעבור מנושא לנושא, מעניין לעניין, הכל יש קשר הדוק. למשל, הוא אומר, יש שני סוגי חלומות, שהוא מזכיר... באותה תורה. יש חלום על ידי מלאך וחלום על ידי שד. חלום על ידי מלאך, אנחנו יכולים להבין שמלאך זה שליח. אז אם ככה, מה זה חלום על ידי מלאך? זה חלום שיש לי שליחות, אני צריך לקבל ידע עליון, ידע ממקום גבוה, והחלום הזה נועד לקדם אותי, נועד להדריך אותי. ולא רק זה, בספר המידות אומר רבי נחמן שכדאי לרשום חלומות. עכשיו, מה זה שד? אנחנו לא יודעים לגמרי בצורה מסודרת מה העניינם של שדים בעולם, רק אנחנו מבינים שזה הפך ממלאך. זה גם כביכול איזה שהם נבראים, אבל של הפך הטוב. אז אם אין לחלום על ידי שד, זה גם חלום, אבל שהוא לא מקדם, הוא לא מועיל. זאת אומרת שדעו, יש חלום על ידי מלאך ויש חלום על ידי שד. כרגע לא נעשה את ההבחנה, רק נזכיר שיש חלום שהוא ממש... לא, לא, הוא רק מתייחס שהמאכלים, הרבה פעמים, האכילה לפני השינה, הוא קורא לזה מעלה השנים למוח, והיא פוגעת במלאך, כאילו ביכולת של החלום על ידי מלאך. הוא אומר, ואנחנו צריכים גם לחזק את המלאך, כביכול, זה מאוד מעניין, המלאך מעביר מסרים לנו, רק אני צריך לדאוג לו למלאך, שהוא יוכל... להיות איתי בקשר.
זה בזה שעדיף לא לאכול?
לא אמרתי, אמרתי רק ש...
בגדת שיש.
לא אמרתי זמן, הוא אומר זה סוגי מאכלים, זה גם, גם כמות וגם איכות וגם סוג, אבל כרגע זה חשיפה ראשונית, זה עוד לא, לא המכה. הוא אומר, בעיקר חיזוק המלאך זה על ידי שמחה. צריך לחזק אותו את המלאך בשביל שיביא לנו את, ה... את השליחות כראוי. כן. אז זה בדיוק, אם את רוצה, אומר, תדעי לך שיש מלאך, שיש חלומות דרכו, ואת צריכה לחזק את המלאך. את יכולה להגיד, אני לא יכולה, בסדר. חוק רוחני זה חוק רוחני. זה אומר, למי שרוצה להבין איך עובד החוק הרוחני הזה, שהמלאך יהיה בחוזקו ובמיטבו. ואת הכל... עכשיו, הכל, כל התורה הזאת, היא תפורה היטב היטב, זאת אומרת, הוא מביע את הרעיון שלו לאורך כמה אלפי מילים, ומביא אותו בצורה קסומה. רק בשלב הראשון, זה מה שניסיתי להגיד לכם, שאני פשוט מרפרף, אני עוד לא יכול להגיד לכם איך זה קשור בדיוק לעניין של אמונה וצעקת הלב וכולי. זה מופיע בכלל כמה עמודים אחרי ההתחלה. אבל בשלב הראשון, זה קריאה חופשית, וכל מקום שנראה מעניין, אני קורא בו יותר. גם עשיתי לנוהג שכל מקום שהוא מזכיר פסוקים מהתנ״ך, אני פותח את זה. זאת אומרת, זה חלק מהכללים כשרוצים לעיין בליקוטי מוהר"ן. אבל פה יש עוד הזדמנות, ככה יצא לי לקרוא בשבוע האחרון כמה פרקים מישעיהו, איזה פרקי נחמה, איזה מילים של... הפסוק שאותו קראתי כמה פעמים, זה גם הזכרנו בשיעור שעבר, אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח. ולפעמים בן אדם נמצא בחושך, וכמו שהשחר הוא בוקע את החשיכה, אז יבקע כשחר אורך וארוחתך, ארוחתך זה ביטוי של רפואה, מהרה תצמח. זאת אומרת, יש שלב של חשיכה, שנראה שאין חלילה סיכוי שמשהו טוב יקרה, והשחר הוא בוקע את החשיכה. כביכול, החשיכה לא מסכימה לפנות את מקומה לשחר. ומה שעניין אותי, כמובן שזה תמיד טוב לפתוח ישעיהו, זה, אני זוכר, היה צדיק אחד שקראו לו רבי שימלה ז'ליחובר. הוא היה המשגיח הרוחני של ישיבת חכמי לובלין, ישיבה שהייתה לפני השואה בעיר לובלין, שייסד אותה רבי מאיר שפירא מלובלין. הוא זה שייסד בעם ישראל את העניין של הדף היומי. והיה שם גאון חסידי, תלמיד חכם עצום, ממש מהנדירים שבדור, קראו לו רבי שמעון מהעיר זליחוב. רק בהגה החסידית קראו לו רב שימלה זליחובר. והוא היה איש פלא מהדמויות המופלאות שיכול היה להביא מזור להרבה אנשים. הרבה פעמים בן אדם שיכול להביא מזור, אז הסביבה לא קולטת את גדולתו. אמרתי באיזה שיעור, הסביבה לא קולטת את גדולתו, אז מישהי מהמאזינות, סתם איזה משפט יפה, במקום להביא מזור, רואים אותו כמוזר. הוא ממש היה לו כוחות והבנות, הבנה וקדושה נוראה. אז יצא ספר מכתבים שלו. זה מהספרים הלא פופולריים, כי כמעט אנשים לא שמעו עליו. אז מישהו יפנה את תשומת ליבי, ובמשך ממש כמה שבועות הגיתי בספרו, עד שנתתי אותו מתנה לרב סטבסקי, ומאז לא קניתי לעצמי מהדורה חדשה, אבל יכול להיות אחר. אז הוא כותב שם, רב שמעון זליכובר, שמי שצריך נחמה, אומר, תקראו בספר ישעיהו. שכחנו את הקריאה התנכית הפשוטה. כי אנחנו גם כבר לא רגילים לשפת התנך, וגם נכתבו כל כך הרבה ספרים מעובדים, אבל הוא חוזר על זה. והוא אומר, זה דבר השם, נביא הנחמה ישעיהו. אז השבוע, שכל פעם שרבנו הזכיר פסוק מישעיהו בתורה A בחלק ב', והיה כמה פעמים כאילו, פתחתי וקראתי את כל הפרק. ו... כל כך נהניתי, כי זה לא היה בקבלת עול, או זה לא היה בהכרח, כי ההכרח נאמר בשביל להבין את הטקסט, מספיק לקרוא רק את הפסוק. רק עם הפסוק הזה, אז היא בקע כשחר ארוחה וארוחתך מהרה תצמח, ובכל זאת היה כדאי לקרוא את כל הפרק, כי נאמר שם אז. אז זה אומר שכך וכך יקרה, אז היא בקע כשחר ארוחה. אז את מילות הנחמה האלו של הנביא ישעיהו. אני נזכר פעם ששמעתי, היה תלמיד חכם בירושלים, קראו לו הרב זילברמן. הוא ייסד שיטה של תלמודי תורה שנקראת שיטת זילברמן, שמשננים הרבה את התורה. קראו לו רבי יצחק שלמה, כמו שאופן להגיד, רבי יצחק שלוימה. התחלתי להכיר אותו, היה איש מופלא. הוא אמר, רבי יצחק שלוימה, שאתה צריך להכיר את ספר ישעיהו עד כדי כך שאתה תלך ברחוב, ואם ישעיהו יעבור לידך, אתה תזהה אותו. כי אני כל כך מכיר את תורתו ואת... זה, בזכות ליקוטי מוהר"ן אני לומד תנ"ך, קורא תנ"ך. כן, זה הדרך, זה ההשראה. רבנו אמר על עצמו שהתנ"ך זה הספר מוסר שלו. אז באחת הנקודות שכתובות פה בתורה הזאת, הוא אומר ש... ועל ידי זה נעשים דיבורים כשרים. על ידי זה, שוב, זה... צריך לקרוא מה כתוב לפני זה, הוא מדבר על תיקון המוחין. תיקון התודעה. תיקון ה... על ידי זה נעשה תיקון המוחין. ועל ידי זה נעשה דיבורים כשרים להחיות ולהשיב את הנשמות הנפולות. כי יש נשמות שנפלו. איזה ביטוי. כי יש נשמות שנפלו. מאיפה הם נפלו? נפלו ממקומם הטוב. זאת אומרת, שהם לפני זה היו בתודעה של שלמות, של אור אינסוף, של אחדות, של הרמוניה, שצריכים להחיות ולהשיב אותם בכל מיני מתמים המשיבים את הנפש. בבחינת סמכוני בעשישות, רבדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. אז אולי נדבר קצת על מה זה להיות חולה אהבה. שאלה ראשונה, האם חולת אהבה זה ביטוי חיובי או שלילי? מה? חיובי. מדוע? לא, כוונתי לומר, כל תשובה לגיטימית, אלא לנמק. למשל, יש נבואה של הנביא עמוס, הנה ימים באים, נאום השם, השלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. נבואה חיובית או שלילית, אז במובן מסוים בוודאי שהיא חיובית, כי הוא בעצם אומר שבמקום להתעסק בחפש גשמיות, יחפשו רוחניות. רק בעומק, אולי השאלה שלי היא לא כל כך מדויקת, אבל אולי ננסה עוד מעט אחרי שאני אענה את התשובה, לנסח את השאלה מחדש. על הרעיון סוף סוף זה כואב. רעב זה רעב. הוא אומר, זאת אומרת, זה לא, זה באמת יהיה רעב. אומר, אנשים יחפשו את הרוחניות האמיתית שתמלא את ליבם ולא ימצאו. אותו דימוי של אדם שהוא רעב ללחם וצמא למים, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איזה סבל זה, ככה יחפשו לשמוע את דבר השם ולא ימצאו. אז אני חוזר עכשיו לחולת האהבה, כל מסות לכם חידונים, אני אגיד מה, על מה חשבתי. התבוננתי הרבה בפסוק הזה, שזה כואב, חולי אהבה זה חולי. יש אהבה שהיא ממומשת, שזה הדבר הכי נפלא בעולם. אז מה זה חולת אהבה? זה אהבה שאינה ממומשת. זאת אומרת, אני קמה לאיזושהי אהבה, היא כבר הופיעה בחיי, יש לי את הציור, ואין לה אפשרות מכל מיני סיבות להתממש, וזה חולי, כמו המילה חולי, שאנחנו מכירים אותה בחיינו. מה אומר כבודו? רגע, רגע, זה שאתה לא מבין את זה ככה, האם לדעתך זה לגיטימי שאתה תחשוב אחרת ממני? לא רק שזה ודאי, זה המסר של השיעור. אחד הדברים שאני למד מרבי נחמן, בשבת ישבנו בקידוש, דיברנו כל אחד מה... באמת, מה שנדבר אליי הכי הרבה אצל רבנו הקדוש זה החופש שלו לחשוב. דבר שלוקח מקורות, הוא מסתכל עליהם בהסתכלות חופשית. אז זה כבר לכבוד היום הולדת, אתה מקבל כוכבית, שאתה נותן דרור למחשבתך, ואתה לא נשבר מול ביאור שאני ניסיתי לומר, עוד שהמיקרופון בידי. בבקשה. זאת אומרת שאתה אומר שהביטוי חולת אהבה הוא ביטוי חיובי. אתה שומע שם את האהבה. בסדר, רק מה שעכשיו זה רק לפרגן, אני צריך להעביר שיעור, אבל... ניסיתי להתבונן בעניין הזה, בשביל זה הבאתי את הדימוי עם הנביא עמוס. זאת אומרת שבאמת זה נבואה שעל פניה נשמעת חיובית. אבל כשמעמיקים סוף סוף יש פעם רעב. אז זה משהו שבאמת ההסתכלות, גם אני הסתכלתי על זה תמיד כאל משהו חיובי. כי בחולת אהבה שמעתי את האהבה. ועכשיו אני מנסה לשים את הפוקוס על החולי, שסוף סוף זה חולי.
אני חולה עליך כמובן. אבל הטקסט עצמו מרמז חולי, כי היא מבקשת תמיכה.
סמכוני בעשישות,
רבדוני בתוכנית. רבדוני בתוכנית.
בכל מקרה, תהיה נאמן עם מחשבתך הטובה. בכלל, זה הסוד בלימוד התורה, בכל טקסט שאנחנו לומדים, קודם כל לנסות לבד, לשמוע מה אני מבין שם. אחר כך, כי זה לא גאווה, זה קודם כל לפגוש את ההבנה שלי, את ליבי. אחרי זה להסתכל במפרשים. אבל זה שיטה. רב דוב זינגר שיהיה בריא, שלמדתי אצלו הרבה גם, אצל רבי נחמן, הוא אמר לי פעם, שהתלמידים שלו לומדים גמרא, והם מיד מתחילים לפלפל, לומר את המפרשים, הרשב"א והריטב"א, הרשב"א אומר, הרשב"א והריטב"א זה שמות של גדולי מפרשי התלמוד, מתקופת תור הזהב בספרד. הם היו גאוני עולם, וזה קלאסיקה בעולם הישיבות. זאת אומרת, הם נקראים הראשונים ללמוד את הדף גמרא עם הרשב"א והריטב"א. תלמיד שיודע לצטט את הרשב"א והריטב"א, הוא נחשב למתקדם, זאת אומרת, הוא שולט בחומר. הרב דוב זינגר, שיש לו רעננות שכזו, אמר לי פעם, שאומר לי שהתלמידים שלו מתחילים להגיד לו, מוקדם מדי. הרשב"א אומר ככה, הריטב"א אומר ככה, אומר, מה זה הרכילות הזו? מה אכפת לך מה אומר הרשב"א? מה אומר הריטב"א? מה אתה אומר? וזה לא אחד שחלילה חשוד בזלזול כבודה, אומר, תביא את עצמך קודם, אם אתה תעמיק בטקסט, תמצא מה קשה לך, תמצא מה מתבאר לך, אחרי זה אתה תפתח את דברי קודשם של הרשב"א והריטב"א, זה יהיה חיבור אחר. אז גם פה, זה החופש להסתכל על הפסוקים ולהבין אותם כפי שאתה מבין, ואחרי זה להיעזר במפרשים. אני התעוררתי לעניין בעקבות זה שרבי נחמן אמר, כי יש נשמות שנפלו. אז מתוך העיון בלקוטי מוהר"ן, אז יש קשר מובהק בדבריו בין נשמות שנפלו לביטוי חולת אהבה. זאת אומרת, המילה אהבה זה מילה מאוד חגיגית. אז אם ככה, חולת אהבה שווה נשמות שנפלו. מתוך הפרשנות שלו, לא, פה בתוך הטקסט. אז מה זה אומר בחיים? שיש כבר אהבה גדולה, ואין לנו אפשרות לממש אותה. זה כאב מאוד גדול. מי שהדימוי הזה מוכר לו מההיסטוריוגרפיה שלו, אני שומע פה הנחות בהקהל. אנחנו יכולים להבין מה זה חולת אהבה. חולת אהבה זה כאב מאוד גדול. זה אהבה, כי אהבה זה אחדות, זה הרמוניה. אנחנו יודעים למה הנשמה מתגעגעת, והנשמה מתגעגעת לשלמות שלה, לחיבור שלה, להרמוניה שלה. אתמול, אם אני מכין את השיעור עם הבן שלי, בני הגדול, בן 16, נסענו, היינו בשבת באיזה מקום, אז הקראתי לו את הפסוק הזה וביקשתי לדון איתו, כאילו קבוצת חשיבה. שאלתי אותו אם הוא מכיר מאוד מקום את הביטוי חולה אהבה. הוא אומר, כן, אני סרט ישראלי, אלכס חולה אהבה. זה נכון ההקשר החיובי ש... ברוך השם עולה פה מהקהל, אבל בואו ננסה ללכת עם המהלך של לתאר את זה כחולי. במובן הזה, התרופה זה לא שנמחק את האהבה ואז לא נהיה חולי אהבה. התרופה לחולת האהבה זה מימוש האהבה. שביתי,
זה גם בטוח,
לך שאני
אצטבר, עד שמביאה אותו לחדר הרופיס, ואז נרדה, כל עוד
בחיפושים, מסתובבת. אני חושבת ש...
בעידן הוואטסאפ כותבים עדיין מכתבי אהבה?
לא. ממש לשבת ולכתוב מכתב אהבה של כמה מילים, היא לא יכולה לעשות את זה עם המחלה שלה.
טוב, עכשיו, זה... לא התכוונתי שנעצור בעניין הזה. אחרי זה גם עברתי על התורה הזאת לחפש את כל המקומות שרבנו מזכיר אהבה. אני משתף אתכם בשיטות של הקשיי ריכוז בטקסט ארוך, איך אני... זה גם ללמוד תורה, אבל לעבור על הדברים ה... אחרי זה הוא אומר, כעבור הרבה, שתיים, שלושה עמודים, הוא מדבר על כך שהריאה בשלמות, הנשימה, ושמביא אותנו ל... אומר, כשהריאה בשלמות, זאת אומרת שהנשימה מתוקנת, גם הראייה... זאת אומרת, הנשימה שלנו, החמצן בגוף, משפיע גם על יכולת הראייה, הראייה הנכונה. ועל המילים, מאירת עיניים, רבי נחמן אומר, זה ראשי תיבות, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. זה לא לפי הסדר, אבל זה אותם אותיות, המילה מאירת. טוב, העלינו הרבה נקודות ורציתי קצת לנסות לקשר ביניהם כשאנחנו לקראת הסיום, על בעיקר מה שרבנו אומר, כשבן אדם זוכה, אז נעשים אצלו דיבורים כשרים להחיות את הנשמות הנפולות. הנשמות הנפולות זה נשמות שהן בעצם חולות אהבה, והן זקוקים לריפוי שהוא נקרא סמכוני בעששות, רבדוני בתפוחים. ויש דיבורים שהם נקראים שבעה משיבי טעם. כנראה שאחד הדברים שבכלל חולי רוחני, עכשיו נשחרר רגע את המילה אהבה, בכלל כחולי רוחני של הנשמות הנפולות, זה שנאבד הטעם, אין טעם. טעם ברוחניות זה גם עריבות, מה שאנחנו קוראים טייסט, וזה גם משמעות, שמדע אומר אין לי טעם לחיים. אז יש שבעה משיבי טעם. נראה רבי נחמן ששבעה רואים שיש בעם ישראל, זה כנגד שבעה משיבי טעם, שישנם, שהצדיק או כל אחד מאיתנו שמתקן את המוחין שלו באופן הראוי, הוא יכול להחזיר את הטעם לאנשים שהגיעו לכאב הזה שנקרא נשמות נפולות. עכשיו, איפה מופיע הזה שבעה משיבי טעם? זה ביטוי שמופיע במשלי חוו. אז שם כותב שלמה המלך, חכם הצל מעיניו משבעה משיבי טעם. אמרנו הרי הכללים שרבי נחמן מביא ציטוט ולראות אותו במלוא. חכם הצל בעיניו משבעה משיבי טעם. זאת אומרת שיש משהו שהוא יותר חוסם אותנו ממה שנקרא נשמות נפולות או חולת, או להיות חולת אהבה. שזה עצלות. עצלות זה גם כתוצאה של משהו שנפגענו, אבל הביטוי הזה חכם הצל בעיני משיבה משיבה איתה. זאת אומרת שלפעמים הפעולה הכי ראשונית בשביל שנהיה קשובים לקלוט את השיבה משיבה איתם, שנוכל לקבל את הריפוי בעזרה, וקודם כל לתקן את העצלות. זאת אומרת לזהות נקודות שבהם אפילו, זה, דיברנו פעם שהתרגול הרוחני הכי גבוה זה אמרנו שהנחש שפר לחמו, זה מתורה קפ"ט בליקוטי מורן, זה היכולת לזהות נקודות שלא בא לי או שלא נוחות לי, אפילו דברים קטנטנים ואותם לעשות. זה בבחינת הכנת הלב לקליטת השיבה משיבי טעם. איך מגיעים למצב המלא שאנחנו מקבלים את שיבת משיבי טעם? פוגשים את הבחינה של שיבת הרועים. ואיך חולי האהבה הופך לידי ריפוי של מימוש האהבה, על כך ועוד, מפגשינו הבאים. בעזרת השם. תודה רבה ולילה טוב.